הגענו לדף מם ג' עמוד ב' במשנה למטה, החושב לשלוח יד בפיקדון, אדם יש לו כוונה לשלוח יד בפיקדון, אבל בפועל עוד לא עשה את זה, ואחרי זמן הפיקדון עבד באונס, בית שמאי אומרים חייב, מחשבה זו נחשבת שליחות יד בפיקדון, ובית הלל אומרים הוא חייב עד שישלח בו יד בפועל, שנאמר, אם לא שלח ידו בלכת ראו, משמע לא מתחייב אם כן שלח ידו בפועל ולא על המחשבה בלבד. אם היתה שומרת החבית שהופקדה אצלו ונטל ממנה רביעית ונשברה באונס אחרי זמן מסוים, אינו משלם אלא רביעית, שליחות יד לא מחייב באונסין עד שימשוך את הפיקדון או יגבה אותו, שזה מעשה קניין שמכניס אותו לרשותו בתורת גזלה. אבל נגבה את החבית שאז קנה אותה בהגבה וכו', ונטל ממנה רביעית, אז נשברה, משלם דמי כולה. בכל מקרה, גם במקרה שהוא לא משלם דמי כולה, ברור שעל הרביעית עצמה הוא כמובן משלם. כי הרי הוא לקח את הרביעית והגבה את הרביעית עצמה, גם אם לא הגביה את כל החבית. עומד גם מנהל מילי דתנו רבנן, נאמר, אם לא שלח ידו מלכת ראו על כל דבר פשע, בית שמיים מסבירים, מה הם אומרים? מלמד שחייב על המחשבה, כאילו מעשה, דבר פשע, זה כאילו דיבור של פשע. הצרה על כוונה לבצע את הפשע ששליחות יד בפיקדון. ובית הלל אומר, הוא חייב עד שישלח בו יד בפועל, שנאמר, אם לא שלח ידו מלכת ראו, משמע שלח ידו בפועל. אמונה בית שמאי לבית הלל, הוא כבר נאמר על כל דבר פשע, איך תסבירו את זה? אמונה בית הלל לבית שמאי, הרי כבר נאמר, אם לא שלח ידו מלכת ראו, אז מה אתה אומר על כל דבר פשע? יכול אין לי אלא שהוא, אבל אם אמר לעבדו, כלומר, כשהוא עצמו שלח בו יד, כשהוא אמר לעבדו ולשלוחו, לשליח שלו מניין, שגם השומר חייב, אתה אומר על כל דבר פשע, מתחייב השומר על מעשה שלוחו שעשה על פי דיבורו, זה הכוונה דבר פשע. היתה את החבית וכולי, אמר רבא לא שנו אלא נשברה, אבל החמיצה משמרת כולה. כל מה שאמרנו, נטל יין מהחבית, אבל לא הגביע את כולה שהוא פטור, זה רק אם החבית נשברה. כל שלא הגביע, לא קנה את החבית. אבל אם החמיצה יין שבחבית, זה כבר דין אחר, משלם את כולה. מה הייתה אמר? גירי דידי הודן אלי. החיצים שלו בעצם הם שהם גרמו לחבית להחמיץ. דרכו שיין להחמיץ בכלי חסר, והוא משתמע דווקא בכלי מלא. כן, השומע זה שבעצם לקח משהו מהחבית, חיסר את החבית, הוא נחשב פושע על שער היין, הוא מזיק כביכול בידיים, כי הוא חיסר את היין הזה, ומילה בעצם, ככה כל החבית יכלה, כל היין שם יכול היה להחמיץ. אם מגביע ונטל מן הרביל וכו' ונשברה, משלם דמי כולה, אמר שמואל לא נטל, נטל ממש, אלא כיוון שהגביע ליטול, אף פי שלא נטל. גם אם הוא לא נטל ממש, אלא הגביע בכוונה ליטול ממנה מהיין, אז גם אף פי שלא נטל כבר התחייב ברונציה. עומד גם משהו ששמואל סובר, לעמק הסבר שמואל, שליחות יד לא צריכה חיסרון. עומד גם לא, תכן שלדעת שמואל שליחות יד צריכה חיסרון. שאני אחה, דניחה לי תתאה והחבית כולה בסיס להרבית. נוח לשומר שתשמש החבית כולה בסיס לאותה רבית, כדי שתשתמר אותה רבית לא תחמיץ, לא תפוג הטעם והריח של היין. אם היה חלל ריק בכלי שבו נמצאת הרבית, הרבית היה מחמיץ, כי דרכו של היין להחמיץ כמו שמענו בכלי חסר. כלומר, לא מחייבים את השומר בדין שליחות יד, כי טרם החסיר את החבית, שליחות יד, כמו שמענו, שליחות יד צריכה חיסרון. הוא חייב מטעם אחר. גם למי שסובע ששליחות יד צריכה חיסרון, זה דווקא יין שהתחייב באונסי שער הפיקדון, אם לא התכוון ליטול אלא מקצת, אבל אותה רבית שהתכוון השומר לגזול, ודאי נכנס לרשות השומר, הוא לאחר אותו מיד כשהוא הגביע, ועשה מסיק עניין, ולא מטעם שליחות יד, אלא בדומה לשער גזלן שחייב על מה שנטל. ולגבי שער יד שבחבית, אי אפשר לחייב אותו מטעם שליחות יד, כי סוף סוף הוא לא נטל מזה כלום, כמו שאמרנו שליחות יד צריכה חיסרון. אבל מכיוון שהתכוון להשתמש בשער יד שבחבית, אז בעצם הוא כבר דומה לשואל, השומר הוא נחשב שואל את החבית את צורכו, זה הדבר. יש פה שואל שלא מדעת שחייב באונסין. באי רבה שהוא שואל, הגביע ארנקי, מה קורה עם זה ארנק? כיס, מלא מאות, ליטול למנה דינר מהו? האם מתחייב השומר באונסי ארנק כולו אפילו לא נטל דינר בפועל? אומרת, מה חמר הוא דלא מנת הרב אלא אגב חמר? אומרת, גמרה, כלומר יש פה להסביר את שדה השאלה. יין הוא לא משתמר אלא אגב יין נוסף. רק שיש חבית מלאה יין, אז יין משתמר. לכן שומע שמטבע חבית, איתול מן הרבית, נעשה שואל אל השאר, כמו שאמרנו. אבל זוזה מיתה, המטבע לכאורה משתמרת לבדה. אז לכאורה, המקביע ארנק, איתול מן הודינר, לא משתמש בשאר המטבעות לקיים את זו שהוא עומד איתול. לא נעשה שואל אל השאר. עוד דילמה, שאני נתירותה, דארנקים, נתירותה דינר. עד רבה, שמירה של ארנק שלם שונה משמירה של דינר בודד. ארנק מלא נראה הוא משתמר, לא נאבד בקלות. ברור שמטבע בודד הוא נאבד הרבה יותר בקלות. לכן נוח לו שולח יד שאותה מטבע תשתמר עם שאר המעות שבארנק. ועד רבה נעשה שואל לכל המעות ומתחייב באונסין, עומד עם מה תיקו. הדרה לנחה מפקיד, ובזה סיימנו פרק שלישי, תחילת פרק רביעי, פרק הזהב, פה צריך להקדים הקדמה, מטלטלים לא נקנים בתשלום כסף, אלא בקניינים מסוימים אחרים, בדיגול לקרקעות. הקניינים הם בדרך כלל הגבעה, משיכה ומסירה, כלומר לקיחת החפץ הנקנה. לכן, אם שילם לוקח עבור מטלטלים ועדיין לא משך או הגביע אותם, המקח לא חל, שני הצדי מוכר והלוקח יכולים בעצם לחזור בהם. לעומת זאת, אם עשה הלוקח מעשה קניין במטלטלים, בהסכמת המוכר כמובן, גם אם עדיין לא שילם עבורם, הם קנויים מעכשיו ללוקח, ואף אחד מהצדים לא יכול לחזור בו, ולוקח חייב לשלם למוכר דמי הסחורה שלקח. עכשיו, כל מכירה כוללת העברת סחורה ללוקח, והעברת או התחייבות תשלום למוכר, מכיוון שרק משיכת הסחורה על ידי הלוקח משלימה את הקניין, ולא קבלת את הכסף, התשלום, אז צריך לקבוע בעצם בכל מקח מי הוא המוכר, מי הקונה, מהי הסחורה, מהו התשלום. הגמרא משתמשת כפי שנראה בטיבה, זה מטבע עבור התשלום, ופירה עבור הסחורה, על פי כפי שנראה בהמשך המשנה. עכשיו בדרך כלל כאשר אדם קונה מטלטלים תמורת כסף, ברור שהמטלטלים זה הפירה הנקנית, ואילו המעות הם המעות, זה הכסף, זה הטיבה. אבל יש אופנים שדבר לא ברור. ראובן נתן לשמעון מטבעות כסף ומקבל תמורתם מטבעות זהב, כפי שנראה שם במשנה. האם הזהב נחשב פירה והכסף נחשב טיבה? לכן כשמוסר המוכר את הזהב ללוקח חל על קניין מיד, למרות שלא קיבל דן את הכסף מהלוקח, או ההפך, הזהב נחשב טיבה, והכסף נחשב פירה, וכל לא נתן את הכסף למוכר בעצם, שהם יוכלים לחזור. אז אומרת כבר הזהב קונה את הכסף, אומרת המשנה, הזהב קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הזהב. כשאדם נותן מטבעות זהב תמורת מטבעות כסף, הזהב במשיכה על ידי הלוקח קונה את הכסף עבור המוכר, ולא הכסף במשיכתו על ידי המוכר לא קונה את המטבעות זהב. כלומר, אף על פי שדינר זהב שווה יותר מדינר כסף, בכל זאת דינר כסף עובר לסוחר יותר מדינר זהב, דווקא בגלל ערכו הגבוה של דינר הזהב. לכן אם ראובן נותן לשמעון 25 דינרי כסף על מה תקבל ממנו דינר זהב, בדרך כלל ראובן רוצה את הדינר הזהב לצורך מסוים, ולשמעון רוצה את דינר הכסף כי הם עוברים לסוחר, ויכול להחליף אותם בקלות בסחורה אחרת. לכן יש לראות את דינר הכסף דווקא כטיבה כתשלום, והזהב כפרה. אותו דבר גם פרוטות נחושת תמורת מטבעות כסף, הנחושת קונה, כלומר, הנחושת במשיכתה על ידי הלוקח קונה את הכסף למוכר, ולא כסף במשיכתו לא קונה את הנחושת. מעות רעות, מעות פסולות קונות את היפות, והיפות לא קונות את הרעות. הסימון זה מטבע שאינו צורה, כלומר, חתיכת כסף עגולה בגודל של מטבעות קשרים, שעומדת להיות בעצם מטבע, אבל עדיין לא הוטבעה בו צורה, אז קונה את המטבע גם, ומטבע לא קונה את הסימון. עכשיו, בכל קניין, בכל קניין מטלטלים בכסף, אמרנו, מטלטלים קונים את המטבע, המטלטלים במשיכתם קונים את המטבע למוכר, ואילו משיכת המטבע לא קונה את המטלטלים כמו שלמדנו. עוד כלל יש כאן במשנה, כל המטלטלים קונים זה את זה, כלומר, בהחלפה מטלטלים תמורה, מטלטלים אחרים, בהם מתורת קניין חליפים, בהם מתורת דמים, אז כשמושך אחד הצדדים בחפץ של חברו, נקנה גם החפץ שלו לשני ונשלם המקח. כיצד? משך ממנו פירות, אם הלוקח מושך מהמוכר בהסכמתו פירות או שם מטלטלים, ולא נתנו עדיין מעות כתשלום, אז לא יכול לחזור בכל שלמדנו. משיכת המטלטלים עדיין לוקח, משלימת הקניין ומחייבת אותו לשלם את המעות למוכר. אז נתנו את המעות ולא משך ממנו פירות, יכול לחזור בו, כמו שאמרנו. אבל אמרו, כלומר, נכון שכעיקרון יכול לחזור בו, אבל אמרו, מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה, הענישו אותם על חטאיהם, הוא עתיד להיפרע מי שאין עומד בדיבורו. כלומר, כשיש דיבור, יש הסכמה למקח, והוא עכשיו רוצה לחזור בו, כי לכאורה הנה יכול לחזור בו, כמו שאמרנו, נתן את המעות ולא משך ממנו פירות, יכול לחזור בו, עדיין זה לא בסדר לחזור בו. זה מה שנאמר, מי שפרע מאנשי דור המבול וכולי. זה לא בסדר לחזור, לא בסדר לא לעמוד בדיבורו ולחזור בו במקח אחרי מתן המעות. רבי שמעון הוא חולק מה שלמדנו, הוא אומר, כל שהכסף בידו, ידו על העליונה. כל מי שהכסף בידו, המוכר, שקיבל את הכסף מהלוקח, ועדיין לא נתן את הסחורה, ידו על העליונה. כלומר, הדבר תלוי בו, ורק הוא יכול לתת את המקח אם ירצה. מה שאין כי הלוקח, שכבר נתן את המעות, הוא לא יכול לחזור בו, אף על פי שלא משך את הסחורה. אומרת לך, יש כמה גרסות במשנה שלנו, מתנה רבי לרבי שמעון ברי, כלומר, רבי לימד את רבי שמעון בנו, כפי שהובא במשנה, זהב קונה את הכסף, אמר לו רבי, שענית לנו בילדותך, בצירותך, כסף קונה את הזהב, הכסף נחשב לפירות, ביחס דינרי זהב. עכשיו תחזוב, תשנה בו בזקנותך, הזהב קונה את הכסף. אומרת רבי ילותי, מה היא סבר? בצירותו, מה הוא סבר? בזקנותו, מה סבר? בזקנותו, מה הוא סבר? ילותי סבר, דהב דחשי והבטיבה. מטבע הזהב שהוא חשוב, הוא בעצם נחשב למעות, התשלום. ולו כספה, זה מה שנאמר בילותי, שלא חשי ולא חשוב כל כך, בפירה. כמו שבדרך כלל, המעות חשובות יותר מהסחורה שנקראת כנגדם. וכאן לפירה לטיבה, לכן הכסף בעצם שהוא הפרי קונה את הזהב שהוא המעות ולא להפך. אבל בזקנותי סבר, כספה זה חריף. זה מה שאמרנו, שהמטבע של הכסף הוא עובר לסוחר, יוצא בשוק בקלות ואבי טיב, לכן הוא נחשב המעות. ואילו דהב ודרוך ודינר הזהב שלא עובר לסוחר, כך הוא נחשב הפירות ביחס דינר כסף. וכאן לפירה לטיבה, ולכן נימד שדינר הזהב שהוא הפרי קונה את הדינר כסף שהוא עמוד ולא ההפך. המרבה שבילדותי מסתבר, יותר מסתבר הנוסח שנימד בצעירותו. מדקטן למה שראינו במשך המשנה, הנחושת קונה את הכסף, ימד בשנוע כספה לגבי דהב ופירה, ואם אתה אומר שדינר כסף נחשב פירה ביחס דינר זהב, אז היינו לטען לכן הגיוני שצריך ללמד שהנחושת קונה את הכסף. להשמיע לנו אף אגב לגבי דהב ופירה אביה, למרות שהכסף נחשב פירה ליחס לזהב, כפי שנאמר בחלק הראשון של המשנה, לפי הנוסח הזה, אז לגבי נחושת טיבה, וביחס לפרוטות נחושת, הוא נחשב טיבה. אבל אם אמרת כספה לגבי דהב וטיבה, אם אתה אומר שדינר כסף נחשב טיבה ביחס דינר זהב, אז למה משנה צריך ללמד זה לגבי נחושת? השנה לגבי דהב זה חשוב מיני, אפילו ביחס דינר זהב, שהוא יותר חשוב מדינר כסף מצד ערכו הממוני של הכסף והזהב, אמרת טיבה, ובכל זאת, אמר שדינר כסף נחשב טיבה, כי יוצא בשוק והוא עובר לסוחר וכולי. לגבי נחושת, הוא חשוב והוא חריף, מבעיה. לגבי נחושת, שהוא המטבע הכסף, הוא גם יותר חשוב ממנו. מצד שוויו, הוא גם יותר עובד לסוחר, צריך להגיד את זה, זה פשוט שכסף יחשב ככה. ברור שכסף יחשב בטיבה. עומד ויצטרך בכל זאת צריך את זה. סגה דחה מינה לפריטי, באתר דסגי, אינו חריפית ומכספה. יכולת לחשוב שהפרוטות האלו של נחושת, במקום שהם יוצאים ומתקבלים בשוק יותר, הם באמת נחשבים יותר חריף, כלומר יותר עובד לסוחר, מאוד בעוד כסף. כי קל יותר להביא אותם יד יד, במקום שמקבלים אותם. עם הטיבה, ולכן אולי מחשבים טיבה ביחס לכסף, כמה שמנן, שלא ככה כם דיק הדוח תדלו סגי בי, מכיוון שיש מקומות שבהם אין פרוטות נחושת שבעצם יוצאות בשוק כלל, פירה, ולכן נחשבות פירה ביחס דינר הכסף, שהם תמיד יוצאים בשוק בכל מקום. ועומד באף רבי חייא סבר דהב וטיבה, וגם רבי חייא בעצם סבר שמטבע הזהב נחשב טיבה ביחס למטבע הכסף. דרב עוד סיב דינרי מברתי דרבי חייא, הרב לבא סכום מסוים של דינרי זהב מביתו של רבי חייא, לסוף יעקב דינרי, בסוף יתייקרו דינרי הזהב ביחס לדינרי כסף. כלומר, בזמן הלוואה היו מחליפים דינר זהב ב-25 כסף, בזמן הפירעון מחליפים ב-30 וכדומה. עד לכמה דרבי חייא, בא לפני רבי חייא, שאל אותו אם ישלם אותו סכום של דינרי זהב שלקח, או שיש בזה בעצם איסור ריבית. אמר לי זיל שלם לטבים תיקלים, ליאק שלם את דינרי זהב טובים שמשקלה מלא, אין בכך איסור. עכשיו, אם אמרת בשלום הדהב הטיבה, אם אתה אומר שבעצם דינר הזהב נחשב טיבה, אז לפי זה יש להתייחס לדינר זהב כבעל ערך קבוע, ומחירם של דינרי כסף הוא זה שהשתנה ביחס אליו. ולכן שפי רפא הורה רבי חייא. מכיוון שמטבע בעצם משמש כערך ממוני להחלפת כל סחורה, הלכה מתייחס בעצם למטבע כדבר בעל ערך קבוע. כל שינוי מחירים נידון כשינוי בערך החפץ האחר ביחס למטבע שערכו נשאר כמו שהיה. וגם אם פחת ערכו של המטבע בגלל ירידת ערך הזהב בעולם וכדומה, נחשב דבר כאילו ערך כל החפצים עליו ערכו של המטבע נשאר כפי שהיה. לכן מותר למשל ללוות 1,000 שקל ולהחזיר אותו סכום, למרות עם כוח הקנייה של השקל או הזהב, כן, לצורך העניין, עליו בינתיים בזמן הפירון אפשר לקנות בו יותר מאשר בזמן ההלוואה. אז לכן אם הוא אומר דהב הזהב זה טיב המטבע, אז יפה שפיר. אם אמרת פירה, אם אתה אומר שמטבע זהב בעצם עכשיו פירה, אז איך רבי חייא הורה שיפרט אותו סכום של דינרי זהב, הרי זה שאה בשאה. זה הלוואה כמו שאה בשאה. שאה זה מידת נפח מסוים של חיתים, מדד להחזיר שאה חיתים לאחרי זמן. וזה אסור, זה נקרא ריבי מדרבנן, כפי שנראה בהמשך המסכת. למה זה ריבי מדרבנן? אם יעלה מחירה, אם יצא שהוא משלם יותר מהערך הכספי של הווי ממנו. אלא אומרת הגמרא, לא. רב דינרי, דוחים את ההוכחה. רב דינרי אבל הוא. כלומר, היו לו דינרי זהב משלו בשעת ההלוואה. וכן, דאב לו דינרי. דינרי, מכיוון שהיה לו כבר דינרים שלו, אז כבר במקרה זה בשעה בשעה זה מותר. נעשה כאילו אומר לו בשעת ההלוואה, הלוויני, שהחיתים עד שיבוא בני, שהחיתים שלי נמצאים אצלו, או הלוויני עד שימצא המפתח וכו' לאוצרות החיתים. כלומר, באופן זה מותר לבוא שעה בשעה, כפי שנאמר שם באותה משנה. נראה את זה בהמשך המסכת. כלומר, באותה משנה נאמר שהאיסור של הלוואת שעה בשעה נאמר שאם יש בידו חיתים, הוא רשאי לבוא עוד חיתים בשעה בשעה. לכן, אפשר להגיד שדינר זהב נחשב פירה, כמו נוצר שרבי לזקנותו, בכל זאת יפה או הרבי חייא שיחזיר אותו סכום, כי כמו שמענו, אמר לו, יש לו כבר אצלו. אמר רב, הייתה נסבר דדהב הטיבה, ובכל זאת, תן לזה של הברייתא, הוא אומר, זהב נחשב טיבה דתניא, פרוטה שאמרו חכמים, שווה לאחד משונה בישר האיטלקי. למה נפקא מינה לקידושי אישה? הסכום הקטן ביותר אפשר לקדש בו אישה ופרוטה. אם ישתנה ערך הפרוטה ביחס לאיסר, יישאר שיעור הקידושין תמיד אחד משמונה באיסר. ואיסר איטלקי שווה לאחד מ-24 בדינר של כסף. למה נפקא מינה? מכך וממכר. דינר של כסף לאחד מ-25 בדינר של זהב. למה נפקא מינה? עבור פדיון הבן. אם ישתנה ערך דינר הכסף ביחס דינר הזהב, יישאר בעצם השיעור הקבוע לפי ערך דינר הזהב. ולא לפי דינר הכסף. אם תן הכהן דינר זהב, יצטרך הכהן תמיד להחזיר לו 50. עכשיו, אם אמרת בשלמה טיבה, אם אתה אומר שהזהב נחשב טיבה, כלומר, זהב נחשב טיבה ביחס לכסף לפי, לפי זה, ערכו של דינר הזהב נחשב קבוע ודינר כסף משתנה, משער תנא במידת דקיצא, תנא קובע את השיעור של פדיון הבן על פי דינר הזהב שערכו קצוב ולא משתנה עולם. זה הגיוני. אם אתה אומר פירה, והיא אמרת פירה, ושהזהב נחשב פירה ביחס לכסף, מקשר שינוי מחירים, צריך לדון שערכו של זהב, של דינר הזהב השתנה ודינר הכסף נשאר קבוע, אז משער תנא במידת דאוקי וזיל, הייתכן שהתנא יתלה את השיעור בדבר שפעמים מתייקה, פעמים מוזל, הרי זה ממעדה לכהנה, וזה מדמוסת לאי ולכהנה, אלא שמע מינה עטיבה, ואומרת מה שמע מינה, כלומר פעמים שהכהן יצטרך להחזיר לו יותר מחמישית הדינר, פעמים שהוא האב יצטרך להוסיף לו לכהן הדינר הזהב שנתן, כיוון שהוא זל דינר הזהב, והוא שווה ל-15 דינרי כסף בלבד וכולי. אלא מה צריך לומר? שכנראה הזהב נחשב טיבה ביחס לכסף, אומרת מה שמע מינה. הגענו לקראת סוף ממדל ועמוד בית, הגמרא ממשיכה בזה, הממשיכה בדיון הזה, מה הגדר של מטבע זהב ביחס למטבע כסף, נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.